שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא אדמות ובתים בירושלים, פרק שלישי. מפות, תמונות ומקורות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמים. בתוך העיר העתיקה רוב היהודים שכרו חצרות למגורים מן הערבים והיה להם מאבק מתמיד בעליית המחירים. את החצרות שכרו בעלי חזקה יהודים, והם אלה שהזכירו ליהודים אחרים חדרים בחצר שלהם. את החיים והאהבה בתוך החצרות תיארו סופרים וכותבי זיכרונות. להלן תיאורו של שי עגנון בספרו תמול שלשום, ציטוט: ועדיין היו ישראל שרועים בין החומות, דחוקים ולחוצים בחצרות קטנות ששכרו מן הערבים. וכל חצר וחצר מלאה דיוטות, וכל דיוטה ודיוטה מלאה דיורין הרבה, ואין לכל בית חלונות, אלא יש בית שמקבל אורו דרך חור שבכותל ממעל המשקוף, או דרך פתח פתוח לאוויר החצר ששם בור המים, ושם מחפשות אנשים את הכבשים. למטה, בחצר התחתונה, בתי הכבוד שאין מנקים אותם אלא אחת לכמה שנים, סוף ציטוט. אחד התיאורים היותר קשים של תנאי החיים בעיר העתיקה הוא תיאור חיי עניים כפי שמתאר אותם יהודה בורלה בספרו עלילות עקביה. ציטוט: ליד ארבעת בתי הכנסת של העדה הספרדית שיורדים לשם 10 אמות מן הרחוב מצויות חצרות שאף אליהם יורדים כמה מדרגות. שם גרות משפחות של עניים, כל משפחה בחדר אחד. החדרים מרתפים חפורים בתוך האדמה, תוכם מחשכים גמורים, שום בקע חלון אין בהם, אפלה ותחב. הרצפה אדמה לחה, הקירות ללא טיח, נדבכי אבנים חשופות עתיקות ונבובות מכוסות אפר. לשם נכנס עקביה, הוא ושני יהודים. פנס גדול היה עמם להאיר להם את המקום, מקום מרתפים באמצע היום. גם לאור הפנס המתינו הרבה עד שראו צורת חללו של מרתף. ראו על הרצפה מצעים בלויים, חלקלקים מרוב לכלוך, פרוסים על מחצלאות. הרימו לפני הקוויה המחצלת מן האדמה, ולעיניו זחלו ממש תולעים תולעים כמתוך קבר. הקירות כוסו פיח שחור מפתילות של נפט שדולקים בלילה. עברו ממרתף למרתף, באחד שכבה אישה חולה, באחר תינוק יונק ליד יולדת. בכמה מהם 5 או 6 נפשות, ילדים וילדות גרים בו. ריח סחי וצועה בחלל הבית, וכל 10-15 בית משפחה, בית כבוד אחד, ורע הריח בחדרים מן הריח שבמחראות עצמם. אלה משכנות עשרות משפחות מישראל, סוף ציטוט. עקבי עצמו, גיבור סיפורו של יהודה בורלה, גר בחצר נורמלית במרכאות, וכך הוא מתאר אותה. ציטוט: בגלל כמרונים וקשתות וגזוסטראות שבחצר, מתחלקת החצר מעצמה רשויות רשויות. דירה אחת מעל הקשת ושתיים מלמטה, 4 מתחת לכמרון ו3 מלמעלה, והצטבעות שיוצאות דופן ליד המדרגות מובילות אף הן לחדרים אחדים. חצר זו, כל שותפות שבין השכנים אינה אלא בשני בורות של מים וב3 בתי הכבוד. כל השכנים שואבים מים בססון בשני בורות בראשית הקיץ ובעיצבון באמצע הקיץ מחמת דלדול המים. ואם שכן אחד פותר עצמו מאשם גניבה ושואב גדלי מיותר, הוא גורם לראשית מדון. אבל ב3 בתי הכבוד שבקצות החצר אין ריב ואין מדון. דומם הולכים השכנים מהלך ארוך לצרכיהם בתור זה אחר זה. תחת חומה שחומה של שמש לוהדת בקיץ, ובחורף תחת זרמי מטר. ואין פרץ ואין צווחה. סוף ציטוט. את החצר והדירה עצמה תיאר יעקב אלעזר בספרו הרובע היהודי בעיר העתיקה. ציטוט: יחידת השיכון למספר משפחות היה הקורטיז'ו, היינו החצר. כל חצר כזו הכילה בין 10 ל-20 חדרים, לפעמים יותר. יחידת הדיור המשפחתית הייתה על פי רוב חדר בשטח 20 על 25 מטר מרובע, ובגובה לפעמים עד 4 מטרים, ולידו מטבח. השירותים היו משותפים. משפחה שהשיגה חדר גדול עם מבוא, פרוזדור קטן, הייתה מאושרת. סוף ציטוט. ומתאר יעקב יהושע בספרו סיפורו של הבית הספרדי. ציטוט: את החצרות הכרנו לפי שמות המשפחות שהתגוררו בהן. החצרות שימשו כעין מועדון. לא הייתה חצר בעיר העתיקה שבאחד מחדריה הקטנים והאפלים לא התגורר זקן או זקנה בודדים ללא קרוב משפחה. זקנים אלו זכו ליחס לבבי מצד בני החצר אשר דאגו למחסורם בשעת הדחק. כך הפרו תושבי החצר לעוזרים סוציאליים ללא הכשרה אקדמית. חצרות אלו נקראו על שם בעליהם או על שם בעל החזקה. בלילות ננעלו הדלתות על מסגר ובריח, מחשש ביקורם של גנבים מכפרי הסביבה. אף כי מבנה החצר היה בלה מזוקן, הקפידו דיירי החצר על ניקיון. כל בעלת בית, בעיקר בחצרות הספרדיות, נהגה לסייד כל יום שישי את המטבח הקטן ואת הכניסה. הכניסה לחצר לא הייתה ריקה. הציצים שהותקנו מכלים ומשברי כלים עמדו בכל פינותיה. סוף ציטוט. עד כאן פרק שלישי.